שבוע טוב וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מתחילים שבוע חדש של שיעורים, היום יום ראשון, והשיעור היום יינתן על ידי הרב יעקב מידן, השיעור השבועי במגילת רות. אחרי השיעור יהיה שיעור קצר והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכם. בפעם הקודמת עסקנו בסוף השיעור בחטאו של יהודה ובדמיון שלו ללוט שנטש את ארץ ישראל וגם את בית אברהם והלך לגור בנוכרים ולמעשה להיות חלק מהם, לא סתם בנוכרים אלא בין אנשי סדום ועמורה. אלי מלך שנטש את משפחתו והלך לגור בין המואבים ונטש למעשה את עם ישראל. שניים אלו עשו את זה יחד עם נטישת ארץ ישראל. יהודה קצת שונה מהם, נטש את המשפחה, לקח אישה כנענית, עזב את אזור אבותיו שהיה חבל ההר, ירד לארץ פלישתים, ירד לחבל עדולם, חי שם עם אותם בני עדולם גויים, ובכך נטש את משפחתו ואת מורשת אבותיו. שונה יהודה מקודמיו בכך שלא עזב את ארץ ישראל, אבל הביקורת עליו היא ביקורת דומה. העונש הוא עונש דומה, הוא מאבד את אשתו, מאבד את שני ילדיו, ילדו השלישי איננו יכול לשאת אישה, פן ימות גם הוא כאחיו, איננו יכול לשאת את היוונה ממילא, על פי הפסוקים שם גם לא יכול לשאת אישה בכלל. מקבל את העונש ואת הביקורת על כך אנחנו יכולים לראות דרך בן בנו דוד, שגם הוא נטש את הארץ, הצטרף לאחיש מלך גת, וכאשר הצטרף לאחיש מלך גת נאמר עליו, מכאן אמרו כל בן ישראל היושב בארץ ישראל מקבל עליו עול מלכות שמיים, וכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, ומביאים את הדוגמה מדוד. למען ההגינות אני רוצה לתקן דבר קטן ביהודה ולומר, כתוב היה רשם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, אונקלוס מתרגם כנעני תגרה, כלומר סוחר, כמו שנאמר בשיר על אשת חיל, סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני במשלי למד א' ובעוד מקומות. ולכן באמת הבינו כאן רשי והרשבן והחזקוני בעלי התוספות, הרדק והרמב"ן, שמדובר כאן על כנעני בשם תגרה. אבל אבן עזרא, בראשית פרק מ"ו פסוקיות, כתב במפורש, כמו שאנחנו אמרנו, שאיש כנעני משמעותו כפשוטו, בן כנען. גם כך הרס"ג אצלנו, ואני חושב שגם פשטי המקראות וסגנון התקופה שאנחנו מדברים בה בספר בראשית, מורים על כנעני כפשוטו ולא על כנעני כסוחר, שזוהי תופעה מילולית מאוחרת יותר. המפרשים נטו מכך, כדי שלא להאשים את יהודה בנשיאת כנענית נגד דברי אברהם לעבדו זקן ביתו, ונגד דברי יצחק ליעקב, לא תיקח אישה מבנות כנען. ולכן, לדעתם, מצוין רק שמעון, בראשית פרק מ"ו פסוק י', שלקח כנענית, נאמר על בנו, ושאול בן הכנענית. אמנם רבי נחמיה במדרש, בראשית רבה פרשה פ"ד, אמר שהשבטים לא הקפידו על כנעניות, אבל כל המפרשים הנזכרים נטו מדבריו. ורבי אברהם אבן עזרא, כאמור, פירש כמו דעתנו, שבאמת היה בכך חטא ויהודה חטא בו. כדאי לעיין בדעתו של הרמב"ן כאן, דעתו העשירה, ודאי כמו שאמרנו, שונה מעניות דעתנו, אבל אנחנו, כאמור, יש לנו על מי לסמוך, וטענו כאן שיהודה לקח כנענית, ועצם נטישת המשפחה עם כל משמעותה, והפיכתו בעצם להיות חלק מתרבות הגויים, היא שהביא עליו את העונש הקשה, מות אשתו שני בניו, ולמעשה כמעט אובדן כל סיכוי. אבל אמרנו, מלבד הדמיון בחטא והדמיון בעונש בין לוט, יהודה ונעמי אשת אלימלך, יחד עם אלימלך בעלה, הדמיון בין שלושת האישים האלה הוא גם בפתח התיקון שנפתח אחרי המהלומה. בשלושת המקרים באה פרשת ייבום מפותלת ומוזרה, ומאירה דרך של תקווה לשרידי המשפחות הארוסות. יהודה מייבם את תמר קלתו, ומוליד ממנה את פרץ ואת זרח ואת זרם אחריהם. בועז גואל את רות, אלמנתו חשוכת הבנים של מחלון, ומוליד ממנה את עובד, וממנו ישי ודוד מלך ישראל. לוט בעל בנותיו חשוכות התקווה להעמיד שמשפחה שנספתה בסדום, ומוליד בהם שני עמים את מואב ואת עמון. שוב אני רוצה לומר, ביהודה ותמר נאמר במפורש יבום, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. אצל בועז ורות לא נאמרה במפורש המילה יבום, שם נאמרה המילה גאולה. אבל הרמב"ן בבראשית בפרק ל"ח, פסוק ח', מגדיר את הדברים במפורש על בסיס ההלכה של יבום. ודומני, אם כי הדבר לא נזכר במפרשים שלנו, שזה גם המצב אצל לוט ובנותיו, כמו שנוכיח בהמשך. באמת כאן, אנחנו יכולים לתמוע, האם באמת יש קשר בין פרשת לוט ובנותיו לפרשת יבום? אינני רוצה להרחיב בשאלה הזאת, כיוון שהקשר בינה לבין מגילת רות הוא קצת רופף, אבל ארמוז בקצרה על שלושה קשרים בין פרשת לוט ובנותיו לפרשת יבום. א', האיש נותר ללא זרע וללא תקווה לאחר מות זרעו ומשפחתו, וגאולתו של האיש, ממש כמו אותו אח שמת, באה מבעילה ומהיריון, שבכל מקרה אחר היו נחשבים כגילוי עריות, שהרי איש שבא על אשת אחיו במקרה של פרשת יבום, זה גילוי עריות, אפילו אחרי מותו של האח. זה גילוי עריות גמור. ערוות אשת אחיך לא תגלה, נאמרה אחרי מותו של האב, וכאן זה מצווה. וכאן לוט שבעל בנותיו, זה כמובן גילוי עריות. ואילו כאן אנחנו מוצאים בחז"ל שיגדירו את הדבר כמצווה במסכת יבמות, באומרם מפני מה קדמה בחירה לצעירה ארבעה דורות במלכות, מפני שהקדימה למצווה לילה אחד. הדבר השני, היוזמה והפעילות של האישה בולטת במקרה של לוט ובנותיו, כמו בשני המקרים האחרים. רות מול בועז, תמר מול יהודה, וכמו בפרשת יבום בכלל, ששם היוזמה צריכה להיות של האישה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו ועלתה יבימתו השערה לעיני הזקנים, ואמרה מעין יבמי להקים להרחיב שם בישראל, אוהבה יבמי וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו. כלומר, היא צריכה ליזום את הקשר, את קשר האישות בין שניהם. והדבר השלישי, הביטוי הנאמר על ידי בנות לוט, ואיש אין בארץ לבוא עלינו. זהו ביטוי יחידאי במקרא. הביטוי הרגיל לביאה הוא לבוא אל ולא לבוא על, כמו ויבוא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה, ותאמר אליי תבוא, או הנה נעמתי וילהה בוא אליה. ואילו בפרשת בנות לוט נאמר כאמור, אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו. דבר כזה נאמר במקרא רק פעם אחת בלבד. נוספת, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואימה. דיוק זה איננו שלי, הוא כבר נאמר על ידי המלומד בנו יעקב בפרשתנו. וקשר נוסף בין שלושת המקרים. פרשת לוט ובנותיו הולידה בסופו של תהליך את רות המואביה. פרשת יהודה ותמר הולידה את בועז ואת אלימלך. בועז ורות הם התיקון לפרשת אלימלך ונעמי שאנו עוסקים בה. נראה שבמקרה שלנו ישנה סיבה להחמיר עם אלימלך ועם נעמי מעבר לירידתם מן הארץ, ואפילו מעבר להתנתקותם בכך מעם ישראל. ממילא, אולי גם יותר מאשר בלוט, ובמקרה של יהודה. המקרא סתם את תקופתו של המעשה שלפנינו, מעבר לקביעה המאוד כוללת שהיה בימי שפוט השופטים, שזוהי תקופה בת קרוב ל-400 שנה. חז"ל ניסו לאתר את התקופה המדויקת במדרשיהם. במדרש אחד, הם מזהים את אבצן השופט עם בועז. ומאחרים בכך את ההתרחשויות בספרנו אל סוף תקופת השופטים, שהרי יבצן היה בין יפתח לבין שמשון אחרון השופטים בספר שופטים. וכך נאמר בבבא בתרא צדי א' עמוד א', אמר רבא בר רב הונא, אמר רב, יבצן זה בועז. במדרש אחר משבצים חז"ל את המעשה כ-200 שנה קודם, בתקופה שאחרי עגלון מלך מואב. וכך נאמר בסנהדרין קופי עמוד ב', אמר רבי יוסי בר הונא, רות ביתו של עגלון. הדבר הזה נזכר במקומות נוספים, אפשר לעיין גם בנזיר כ"ג בסוטה מ"ז. בחלק מהמקומות האלה, וגם ניתן להסתכל ברות רבה פרשה ב', בחלק מהמקומות רות היא בת בנו של עגלון, ועגלון הוא בנו או בן בנו של בלק. מכאן עולה אפשרות שרות היא מזרעו של עגלון דורות רבים אחריו, ואין ראיה שלא הייתה בימי יבצע. למרות זאת, אנחנו מעדיפים את פשטות המדרש. כאן עולה שאלת מחלוקת בשאלת זמנה של רות. האם בתחילת תקופת השופטים, תקופתו של אהוד בן גירה, שהיה אחרי עתניאל בן כנז, או בסוף השופטים כאמור בימי יבצן. גם מדבריו של רבי יהושע בן לוי במדרש רות רבה א', נאמר שהמעשה היה בימי אהוד, שהוא השופט שנלחם בעגלון, ובימי שמגר, שכנראה היה מקביל לו. לאידך גיסא, המדרש ברות רבה אומר, ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששופטיהם צריכים להישפט. רוב גדול של השופטים, כוונתי כמובן בתקופת השופטים, לא בזמננו, רוב גדול של השופטים היו צדיקים ויראי השם. מדרש זה מצביע לכאורה לכיוונו של יפתח. עליו יש למקרא, עליו יש למדרש ביקורת קשה, וגם במקרא יש עליו ביקורת קשה. יפתח היה השופט שקדם ליבצן. אפשר שהמדרש הזה באמת סבר שבועז הוא יבצן. בימי שפוט השופטים זה מתאר תקופה אחת לפני יבצן. הקשר בין בועז ליבצן ששניהם היו מבית לחם, אומנם צריכים להזכיר שהיו ערים שונות ששמם בית לחם. יש לנו בית לחם גם בנחלת בנימין, כמו שמופיע בנחמיה, יש לנו בית לחם הגלילית. ברות פרק ד' באמת נראה שבועז באמת היה שופט בעירו. יויין שבפסוקים עלו בועז על השערה, והוא מחלק שם הוראות לזקני העיר. אבל כאמור, בימי שפוט השופטים שהשופט צריך להישפט, זה מתאים כאמור ליפתח. מה הקשר בין יפתח לתקופתנו? צריכים לזכור. בועז הוא יבצן, זה כבר סוף המגילה. אבל בימי שפוט השופטים, זה נזכר 10 שנים קודם, שהרי נאמר על ארץ מואב, וישבו שם כ10 שנים. ממילא יפתח שהיה, ששפט רק 6 שנים, זה מתאים באמת לתקופתו. נציין רק הסתייגות אחת בדברינו, שהמדרש ברות רבה מחבר בין המדרש על השופטים שצריכים להישפט לבין דעתו של רב, שם שהשופטים הם דבורה, ברק ויעל. לא ברור לי איך זה יהיה המדרש שדבורה וברק עם שופטים שצריכים להישפט, ואני מעדיף כאמור ללכת בעקבות המדרש שזיהה את הדברים בסוף תקופת השופטים, וממילא השופט הצריך להישפט יהיה לצורך העניין באמת יפתח ולא דבורה וברק, שהיו צדיקים וישרים. אם כן, לדברנו יש כאן מדרשים חולקים בשאלה מתי הייתה פרשת רות. בימי עגלון בתחילת ספר שופטים, כלומר קצת אחרי ימי עגלון, רות היא ביתו של עגלון, או בסוף ימי השופטים בתקופת יבצן. למרות המחלוקת בין המדרשים, אני חושב שיש ביניהם גורם משותף. הדעה שרות היא ביתו של עגלון מלך מואב מעלה את האפשרות שמצוקת הרעב שגרמה לאלימלך ולמשפחתו לעזוב את הארץ, הייתה קשורה בשיעבוד המואבי את שבטי מרכז הארץ 18 שנים בימי עגלון. הדעה שבועז הוא יבצן, מהנחה שאלימלך ומשפחתו ירדו לארץ מואב 10 שנים לפני המעשים שבספרנו, כמו שאמרנו, וישבו שם כ10 שנים נאמר, מעלה את הסברה שאלימלך ומשפחתו ירדו למואב בימי מצוקת השיעבוד ההמוני הקשה שקדם לימי יפתח. נעיר על כך שבשתי התקופות הנזכרות היו עמון ומואב שני שבטים בממלכה אחת. דבר זה ניתן להוכיח אותו ממקומות רבים. ניתן אולי דוגמה אחת. יפתח אומר למלך בני עמון יריבו, הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, כמו שהיה אלוהי מואב, הוא לא היה אלוהי בני עמון. אבל מלך בני עמון היה מלך עמון ומלך מואב, הערים שהם רבים עליהם הם ערים שנמצאות בארץ מואב ולא בארץ עמון, ועליהם אומר בני ועליהם אומר מלך בני עמון כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. משמעות דברינו ששני המדרשים, למרות שנחלקו בתקופה שבה אירע המעשה ברות, מסכימים על כך שהם אלימלך ומשפחתו לא רק ירדו מן הארץ, הם ירדו לארץ אויב. אם זה בתקופת עגלון, ואם זה בתקופת מלך בני עמון, יריבו של יפתח. כמו לוט, שירד אל אנשי סדום הרעים והחטאים, ירדו אלימלך ומשפחתו לארצו של האויב המשעבד את ישראל ולוחץ אותם. הם התחברו לגורם החזק נגד בני עמם שלהם. מעשה זה הוא לא פחות מבגידה. עם כל החובה שהוא מלמד על משפחת אלימלך, צריכים לזכור, הוא מצדיק את העונש הכבד שבא על משפחתו של אלימלך. הוא מלמד זכות גם על אנשי בית לחם, שהתנקרו מלכתחילה לנעמי השווה משדה מואב, והותירו אותה לרעב ולפרנסה בחשאי מן הלקט שבשדה. נבין מדוע הם התנקרו. הוא מלמד זכות על נערי בועז, שהתייחסו בבוז ובחשדנות לנערה המואביה השווה עם נעמי משדה מואב, שהרי הייתה זאת נתינת ארץ אויב. הוא מלמד זכות גם על הגואל, שמאז בנערה המואביה, האויבת במרכאות, וסרב להקים שם לאחיו הבוגד, וראה את דרשת ריחוק המואבים בתורה כסיבה לריחוק טוטלי. הוא גם מעלה על נס את הדרך שבה נהג בועז ברות ובנעמי, ואת הדרך שהלכו באנשי בית לחם, כשאישרו את הניסויים בין בועז לרות ובברכם אותם. הוא נותן עוצמה חדשה לדרשה הפותחת פתח למואבים לתקן את רשעתם, דרשת מואבי ולא מואבית, שנדון עליה עוד בהמשך בעזרת השם בהרחבה. אבל נשוב לחטא ולעונשו. הדמיון שהבאנו בין אסונם של לוט, יהודה ואלימלך ושלושתם על חטא דומה של נטישת הארץ או נטישת העם היהודי שגר בה, לבין עונש הקראת של אדם הנחרט מבית אביו, ממשפחתו ומעמו, מעלה אפשרות בלתי מוכרת, וכמובן אין בכוונתנו לפסוק אותה הלכה למעשה, שביטול משבט, מצוות ישיבת ארץ ישראל היא עבירה שעונשה קראת. אין לתמוע על החומרה שבה ראינו את ביטול מצווה זו, שהרי בדברי חז"ל, ואותם כבר הבאנו לאל, הוקשה חומרתה של חומרת ביטול ישיבת ארץ ישראל לאיסור עבודה זרה. ועדיין עונש הקראת שגזרנו במרכאות על מבטל מצוות ישיבת ארץ ישראל, אף שהוא מוכח לכאורה מן המקרים שהבאנו, הוא דורש ראיה נוספת. ננסה לעשות זאת, את זאת עכשיו. המפרשים התקשו בפירוש הפרשה הבאה בתורה. כך נאמר בספר במדבר פרק ט"ו, פסוקים כ"ב עד כ"ה. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה, את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח לאדוני, ומנחתו ונזקוק המשפט, וסירי זה בחד לחטאת, וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כשגגי, והם הביאו את קורבנם אישל אדוני וחטאתם לפני אדוני על שגגתם. מהו חטאה של העדה המחייב את הקורבנות הנזכרים? פר לעולה וסעיר עיזים לחטאת. מה שבעקבות הספרי, פרשה קופי א', הבין שמדובר כאן על שגיגת עבודה זרה. כלומר, בית הדין של כל ישראל הורו בשגגה לכל ישראל לעבוד בדרך מסוימת עבודה זרה. השגגה נתבררה, והיא מחייבת את קורבן הציבור הנזכר כאן, פר לעולה וסעיר עיזים לחטאת. אלא שדרך זו, אף שהיא הנכונה להלכה, היא דרך תמועה. שהרי כל חטאת ציבור דומה מחייבת פר חטאת. פר אלם דבר של ציבור, וחטאת זו היא חטאת פנימית, שדמה ניתן על המזבח הפנימי, ודמה מוזה שבע פעמים על פרוכת הקודש. חטאת זו, שנאמרת על כל חטא שיש בו קראת, דומה במידה רבה לחטאת פנימית של יום הכיפורים, ודיניה נאמרו בספר ויקרא, פרק ד'. החטאת הפנימית מוקרבת על עבירה שיחיד מביא עליה חטאת חיצונית, כסבה או שעירה, כלומר עבירה בשב ואל תעשה שיש על זדונה, כרת. לדוגמה. כלומר, כוונתי, עבירה בקום ועשה, עבירה שהוא עשה אותה בשביל עשה, עבירה בקום ועשה, שיש על זדונה כרת. לדוגמה, אם בית הדין הוא בטעות, היתר באכילת חלב, שזדונה בעונש כרת, והקהל עשו על פיהם ואכלו חלב, העדה כולה מביאה חטאת פנימית, פרה אליהם דבר של ציבור. איך ייתכן שעל איסור אכילת חלב, שהוא איסור קל יחסית, יביאו הקהל פר חטאת פנימית, ואילו על שגיגת עבודה זרה יביאו הקהל שעיר בלבד ולחטאת חיצונית בלבד? הרמב"ן בפסוק כ"ב בדרכו מציע פתרון שונה מעט, אבל את בעייתנו הוא לא פותר. אבן עזרא, בפסוק כ"ד ובפסוק כ"ז, מציע שהפרשה דנה במבטל מצוות עשה. וכעולה מפשט הפסוק הראשון בפרשה, אצלנו פסוק כ"ב, שבו נאמר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. משמע, אם תשגו ולא תעשו, כלומר, תבטלו מצוות קום ועשה, תבטלו אותה בשב ואל תעשה. אך הרמב"ן מקשה עליו ובצדק בפסוק למד, שעולה ממנו בפורש שמדובר רק בעבירות שיש על זדונן קרת, ורק עליהן יש קורבן חטאת, בין חטאת ציבור ובין חטאת יחיד, ורק נאמר בפסוק למד, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מהמר. משמע, מדובר שם על קרת, על עבירה שעושים אותה בקום ועשה. ובכל אופן, למרות הכל, הרע הבא, רבי אברהם בן עזרא הביא פסוק מפורש, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. משמע, מדובר כשמבטלים מצוות עשה. ניתן לפתור את פשטי המקראות אם נניח שמדובר באמת במי שלא קיימו מצוות עשה, אבל מדובר רק במצוות עשה חמורות שעונשם במזיד וכרת. אם כל הקהל שגו בהם ולא קיימו אותם, הם מביאים פר לעולה או שעיר לחטאת. קורבנות האלו חמורים פחות מפר חטאת פנימית, אבל פר חטאת פנימית שאמרנו, הוא מובא על איסורים שעוברים עליהם בקום ועשה. כלומר, עליו, כמו אכילת חלב, או כמו גילוי עריות, על אלו מביאים חטאת פנימית. ואילו על ביטול מצוות עשה, שזה דבר קל יותר, על כך מביאים רק שעיר לחטאת, ובלבד שמדובר בעבירות החמורות, עבירות שיש עליהן כרת. שתי מצוות עשה מוכרות לנו, ושתיים בלבד, שיש על אי קיומם כרת, והן ברית מילה וקורבן פסח. שתי מצוות אלו אינן נראות שייכות לפרשה שבה נכתב הקורבן. מה העניין קורבן פסח וברית מילה לפרשת שלח במדבר פרק ט"ו שממנו קרן? אנו נניח שמצוות העשה השלישית שנענשים בכרת על אי קיומה היא ישיבת ארץ ישראל. וכמו שאמרנו להם, פרשת חטאת הציבור שאנו עוסקים בה נסמכה לחטא המרגלים. חטא הציבור בפרשה הזו היה סירובם להיכנס לארץ. ובפרשתנו נתבשרו שהחטא יחשב להם כשגגה, ונסלח לכל הדת בני ישראל לגר הגר בתוכם כלכל העם בשגגה. אך עדיין יש עליו חיוב קורבן וכן נזכר בפרשה, וכן הדין גם על ביטול קורבן פסח וביטול בלירית מילה, כלומר ביטול מצוות עשה שיש עליהן כרת. שלוש המצוות הנידונות, השתיים שיש בהן כרת מפורש, פסח ומילה, וזו שניסינו לחדש כאן כרת בדבריה ישיבת ארץ ישראל, תאונות הסבר נוסף בחומרתן המיוחדת עד לעונש כרת. קורבן פסח נראה קשור בכל מקום להתנערות מאיסור עבודה זרה. השה הזבוח נזכר במפורש כתועבת מצרים. וכן גם דרשו חז"ל בעת ציווי הקרבתו, רבי יוסי הגלילי אומר, משכו ידיכם, משכו וקחו, לכם צאן למשפחותכם ושחטו הפסח, משכו ידיכם מעבודה זרה וידבקו במצווה. כך מופיע במחילתא דרבי ישמעאל בפרשה י"א כאן. דרשה זו נראית מוכחת מאוד מן המקראות בפסח חזקיהו ובפסח יאשיהו. החרטת העבודה זרה הרבה של אחז, אביו של חזקיהו, ושל מנשה והמון, אבותיו של יאשיהו, נסתיימה בשני המקומות בהקרבת קורבן פסח. ממילא, קורבן פסח וחומרתו, בגלל שהוא קשור בהחרטת עבודה זרה, מי שאיננו מקריב קורבן פסח, כמי שאינו מזדהה עם החרטת העבודה זרה מן העם. ברית מילה מתקשרת היטב לאיסור גילוי עריות, ובעיקר לאיסור גילוי עריות בנישואים עם בנות נכר, שיש עליו קרת מדברי נביאים. כמו שאמר מלאכי, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב, ובעל בת אל נכר, יחרת השם לאיש אשר יעשה נער ועונה, והגמרה בסנדרין קורא לזה קרת מדבריהם. שהרי אברהם השביע את עבדו, אליעזר, על ברית מילתו שלא לקחת אישה כנענית ליצחק. ומשמע שזה עיקר עניינה של ברית מילה, שלא לקחת אישה נוכרית, דבר שהוא בקרת. יתר על כן, עצם חידוש דין קרת על ידי נביאים נראה מוקשה, מאחר שלא נאמר למשה מסיני. אפשר, אבל שהוא כלול בקרת על ברית המילה, ובעילת נוכרית היא חילול ברית המילה שמתחייבים עליה קרת, וכאן יכול הנביא לפרש כך את ברית המילה. כדבר הלמד מעניינו נראה לנו, שנטישת ארץ ישראל ונטישת עם ישראל מסונפת לשפיכות דמים, שהרי פעמים רבות היא מחייבת שיתוף פעולה עם האויב נגד עם ישראל, וכמו שהרה לדוד, בעת שירד אל אחיש מלך גת, ונצטווה על ידי אחיש לסייע לו במלחמתו עם שאול בגלבוע. בחסדי השם, דוד נחלץ מזה. כבר אמרנו דברים דומים על חומרת מעשהו של אלימלך, שירד לארץ מואב בשעה שהייתה ארץ אויב. ומילה נוספת על הקראת. אברהם השביע כאמור את עבדו זקן ביתו על ברית מילתו שלא לקחת אישה כנענית ליצחק. העבד הציע לאברהם לקחת את יצחק בחזרה לחרן. הוא שואל אותו, יעשה וישיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. אברהם מזהיר את העבד שלא להוציא את יצחק מן הארץ, והשבועה בשימת היד על הירך, כלומר על ברית המילה, כוללת בסופו של הדיון את שתי האזהרות, שלא לקחת ליצחק אישה כנענית ושלא להוציא את יצחק מן הארץ לחרן. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה, וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישב עלו על הדבר הזה. שבועה לירך מצויה פעם נוספת במקרא. זוהי שבועתו של יוסף לאביו יעקב, שלא לקבור אותו במצרים, אלא להשיב את גביעתו לארץ ולקוברה בקברות אבותיו. וכך אומר יעקב ליוסף, פרק ממזיין, פסוקים כפתת למד, סימנה ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, על נת יקבירי לי במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. נאמר ביעקב, וכפי שנאמר בנפטרים אחרים, שנאסף אל עמיו. אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי. ומתת כפתת. ביטוי זהו היפוכו של הנאמר בקרת, ונחרט מעמיו. משמע לכאורה, שעונשו של הנידון בחרט בידי אדם הוא שלא יבוא אל קברי אבותיו. מן הנאמר לנביא שאמרה את פי השם במלכים א' י' ג' פסוקים כף א' כף ב' יען אשר מרית את פי השם לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. במושגים המוכרים יותר לנו משמעו קבורתו של העבריין מחוץ לקברי ישראל, או כמו שמוכר לנו מחוץ לגדר. אך במושגים של יעקב אבינו, שירד מן הארץ בצו השם, העלייה אחרי מותו אל ארץ השם ואל קברי אבותיו, היא יציאה ממצב של ונחרט מעמיו, למצב של נאסף אל עמיו. ושוב, היציאה לארץ נחר, לישיבת קבע, היא הפרת ברית המילה, והשבועה לירך על ברית המילה, נועדה לכפר על הקרת ולהשיב את המת, במקרה שלנו את יעקב, אל ארץ השם ואל אדמת ארץ. אבותיו. תודה רבה. בשיעור הבא נעסוק בעזרת השם ברות בשדהו של בועז. להשתמע.
שאלו חברו כמה ימים היום לעומר. ואדם עצמו, טרם ספר, כתב אבו דרם שיאמר לו אתמול היה כך וכך. וטעם הדבר, אם יאמר לו כרגיל, הרי שיצא ידי חובה. ולא יוכל לספור אחר כך בברכה. דבר זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. סימן תף פייטת. האחרונים התקשו בפסיקת השולחן ערוך. שולחן ערוך בעצמו, בסימן סמך בסעיף ד' פסק לעניין קריאת שמה, כמן דאמר שמצוות צריכות כוונה. אם אנחנו פוסקים מצוות צריכות כוונה, אז גם אם האדם יאמר היום כך וכך ימים לעומר, לא תהיה בכך בעיה, כי הוא לא התכוון לצאת. ואם הוא לא התכוון לצאת, לא יצא ידי חובה, ויוכל לברך ולספור בעצמו. התאז חושב שבאמת, אם אדם יאמר היום כך וכך ימים לעומר, ולא התכוון לצאת, הוא יוכל לספור אחר כך עם ברכה. אומר התאז, השולחן ערוך פסק שמצוות צריכות כוונה, ולכן אם אתה תגיד היום כך וכך ימים לעומר ולא תתכוון לצאת, לא תצא ידי חובה. אבל לכתחילה העדיף בכל אופן לחוש שהאדם לא יאמר כרגיל. אבל בדיעבד, באמת, גם אם אמר כרגיל, יכול לספור בברכה. המגן אברהם, תרץ אחרת. לדעתו, אנחנו באמת פוסקים שמצוות צריכות כוונה, אבל רק לחומרה. ולא לכולה. זאת אומרת שאנחנו מוכנים, אנחנו דורשים כוונה במצוות, ודורשים שתתכוון לצאת ידי חובה, ואם לא התכוונת, נגיד לך לעשות את המצווה שינית. אבל אנחנו לא מוכנים להשתמש בכך לכולה, ולכן אם אמרת היום כך וכך ימים לעומר, אנחנו נגיד לך, אתה תספור עוד פעם, אבל תספור ולא ברכה. כי יש כאן ספק ברכות להקל, ואנחנו לא מוכנים להקל בגלל הדין של מצוות צריכות כוונה. אז לפי דעת המגן אברהם, אם אמרת, אתה לא תוכל לספור עם ברכה. לעומת התז, שאומר שגם אם אמרת בדיעבד, תוכל להמשיך, תוכל לספור באותו ערב עם ברכה. הפרי חדש תרץ בצורה שלישית. הפרי חדש אומר, מצוות דאורייתא, השולחן ערוך פסק שמצוות צריכות כוונה, כמו למשל קריאת שמע. ומצוות דרבנן פסק שלא צריכות כוונה, כמו ספירת העומר בזמן הזה. לפי זה, אם אמר כרגיל, לא יוכל לברך כספירת העומר בזמן הזה דרבנן, מצוות לא צריכות כוונה ודרבנן, ולפי זה, אם אמר כרגיל, לא יוכל לברך. להלכה אנחנו לא פוסקים כדעת בעלתיו, אבל מצרפים אותו לספק נוסף, כך עולה מפסיקת המשנה ברורה. כלומר, אם אדם אמר את המספר, בלי לומר היום כך וכך, שאלו אותו כמה היום לעומר, הוא אמר 35, יצא ידי חובה. כלומר, לא יצא ידי חובה בספירה, אבל יצא בכך שיכול אחר כך לברך ולספור כרגיל. כלומר, אין בעיה בדבר הזה. אם הוא אמר היום כך וכך, ואם הוא אמר רק את המספר, בלי לומר היום כך וכך, ממילא אין בעיה בדבר הזה. אנחנו רוצים להוריד כאן בהקלטה הזאת, מ-2.45 בערך, ועד 3.45 בערך. לפי מגן אברהם, יוצא שמצוות באמת צריכות כוונה רק לחומרה, אבל לכולה אנחנו לא אומרים שמצוות צריכות כוונה, ולכן אם אדם קיים מצווה בלי להתכוון, אומר לו לקיים אותה מחדש, אבל לכתחילה אסור לו לומר את ימי העומר, גם אם הוא לא מתכוון לצאת ידי חובה, וגם אם הוא אמר, אנחנו נגיד לו תקיים את המצווה, אבל אל תברך. לעומת זאת, לפי התז, בדיעבד, האדם יברך על הספירה, למרות שהוא ספר מקודם, ואמר היום כך וכך ימים לעומר. כיוון שמקודם לא התכוון לצאת ידי חובה. הפרי חדש סובר שמצוות דאורייתא, השולחן ערוך פסק שמצוות צריכות כוונה, כמו קריאת שמע. מצוות דרבנן פסק שלא צריכות כוונה, כמו ספירת העומר בזמן הזה. לפי זה, לפי הפרי חדש, ספירת העומר היום דרבנן, אם אמר כרגיל, לא יוכל לברך, כי מצוות לא צריכות כוונה, ואפילו שלא התכוון לצאת ידי חובה, יצא ידי חובה. להלכה אנחנו לא פוסקים כדעת בעל התז, שהקל בדבר הזה, שבדיעבד יכול להמשיך ולספור בברכה, אבל אנחנו מצרפים אותו לספק נוסף ואז מברכים. למשל, אם אמר רק את המספר, בלי לומר היום כך וכך, שאלו אותו כמה היום לעומר, אמר 35, יכול להמשיך ולספור, יכול לספור אחר כך עם ברכה. או אם אדם אמר היום כך וכך ימים, ולא אמר את השבועות. כיוון שספר באופן לא מובחר, אומר הביאור הלכה שגילה בדעתו בפירוש שלא רוצה לצאת ידי חובה בכך, ואם אדם מגלה בצורה חיובית שלא רוצה לצאת ידי חובה, הרי שאומר הביאור הלכה לכולי עלמא לא תהיה כאן בעיה, אפשר לסמוך במקרה כזה גם על התו, ובמקרה כזה יוכל להמשיך ולספור, יוכל לברך ולספור עם ברכה באותו לילה. לכן להלכה, למרות שלכתחילה נוהגים לא לומר את הספירה בטרם ספר, מכל מקום יש מקום בדרך כלל להקל, בדרך כלל אנשים לא אומרים בצורה מלאה, אנשים אומרים את המספר, אומרים משהו, לא סופרים, לא אומרים היום כך וכך, שהם כך וכך ימים, בדרך כלל לא אומרים בצורה מלאה. אבל בכל אופן, לכתחילה טוב להתרגל תמיד לומר אתמול היה כך וכך, והדבר הזה במיוחד ראוי להיזהר בו בל"ג בעומר, שהרבה אנשים רגילים לומר, מגיע לילה, אומרים היום ל"ג בעומר, ועדיין לא ספרו את הספירה, בדיעבד יוכלו לספור עם ברכה, אבל לכתחילה צריכים להשתדל לא לומר היום ל"ג בעומר, וכך גם ביום של 49, יש אומרים שבנוסח לא יאמר, הנני מוכן וזומן וכולי, שבע שבתות ימות תהיינה, כדי שגם לא יצא לו את הספירה של שבע שבתות, למרות שהוא לא מתכוון לצאת ידי חובה בזה, ויש כאלה שאומרים שלא ילמד את השולחן ערוך בפה, לא יגיד בפה את השולחן ערוך, ביום הראשון, והשביעי, השמיני, ה-14 שמוזכרים בשולחן ערוך, שולחן ערוך שם אומר, בסימן תפתית א', כיצד, ואז יאמר היום שבעה ימים, שהם שבוע אחד וכולי, אז בימים האלה, ישים לב לא להגיד בפה את לשון השולחן ערוך הזאת, למרות שהדברים האלה רחוקים, הוא מסתבר שגם אם אמר, יוכל להמשיך לספור באותו ערב, לברך שוב ולספור.
האזנתם לשיעור במגילת רות מפי הרב יעקב מידן, והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון. ובזה מסתיים השידור להיום. מחר אנחנו נחזור עם שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. ועד אז, כל טוב, האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה. מישיבת הר עציון בגוש עציון, להשתמע מחר.